שלום וערב טוב לכל הצופים בבית. אנחנו הערב בשידור חי באתר ישיבה ובערוץ 7 בשעה של שאלות ותשובות בנושאים הקשורים לימים אלו, ימי בין המצרים. שאלותיכם הצופים ישיב ראש ישיבת בת ים הרב דוד חי הכהן שליטה, ובהזדמנות זו נודה לרב על הזמן שמקדיש לנו. בתחתית מסך הצפייה תוכלו לשלוח אלינו את שאלותיכם והרב ישיב לשאלות. לפני שנעבור לשאלותיכם, נבקש מהרב לפתוח בכמה מילים לימי בין המצרים.
שלום רב למאזינים ולצופים בכל מקום שהם. מדי שנה בשנה אנו שואלים שוב את עצמנו, אחרי שקמה מדינת ישראל, עם ישראל חזר לעוצמה שלו, לגבורה שלו, הארץ נבנית, התורה חוזרת לארץ, יש עוד טעם באותם עצומות, אותם עצומות על חורבן לפני 2000 שנה? שאלה כזאת נשאלה כשחזרו מגלות בבל בספר זכריה פרק ז', וכך מובא שם, אחרי שנבנה בית המקדש, לנו עדיין אין בית מקדש, שם כבר נבנה המקדש, וכך נאמר, וישלח בית אל שר עצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את פני השם. למור אל הכהנים אשר לבית השם צבאות ולנביאים למור, ההבקה בחודש החמישי היא נזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, ויהי דבר השם צבאות אליי למור. אמור אל כל עם הארץ ולכהנים למור, כי צמתם בשפות בחמישי ובשביעי וזה 70 שנה, הצום צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים. הלא את הדברים אשר קרא השם ביד הנביאים הראשונים, ביות ירושלים יושבת ושלווה והריה סביבותיה והנגב השפלה יושב, ויהי דבר השם אל זכריה למור. כה אמר השם צבאות למור, משפט אמת שפוטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ואני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. המלבים מסביר על פי דברי אברבנאל שהיו מחלוקות פנימיות, ספקות בתוך עם ישראל, האם באמת הגיע זמן הגאולה? האם כשאנחנו עדיין נתונים תחת השפעה של מלך פרס, כשבית המקדש נבנה אבל הנבואה לא חזרה בשלמות, אורים ותומים אין, אין מלכות בית דוד, האם לזה אפשר לקרוא גאולה? האם יש מקום עוד להמשיך את הצומות או לבטל את הצומות? עונה להם הנביא בשם השם כמה דברים. ראשית, הצום הוא לא בשבילי, הצום בא לשרת אתכם. שנית, צריך לזכור מהי סיבת הצום. סיבת הצום היא קשורה למעשים הרעים. ואם יתוקנו המעשים הרעים, בזה תתבטל הסיבה של הצום. לא רק כשבאופן חיצוני הכל נבנה. מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה מזכיר את הפסוק הזה בימי בין המצרים, הפסוק שאומר, רעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. לא מספיק לא לעשות רע, צריך גם לא לחשוב רע אחד על השני. צריך להתבונן בעין טובה, לדעת שגם מפלגות שלא הולכות בדרך שלנו, בין אם הן מפלגות דתיות, בין אם מפלגות לא דתיות, לא לדון אותם לכף חובה, לראות את הטוב בכל אחד. הרמב״ם כותב על כך בפרק 50 הלכות תעניות, אחרי שהרמב״ם כותב שזאת מצווה מן התורה, כשבאות צרות על האדם, קל וחומר על ישראל, לדעת שהצרות באו בגלל האבונות. הצום על הצרות והתפילה ואמירת הסליחות מעידות על האמונה השלמה שלנו שהעולם מתנהג על ידי ריבונו של עולם. כך זה נוגע לצומות על מלחמות, על מחלות, מגפות, השם ישמור, על עצירת גשמים. אבל, מוסיף הרמב״ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. כותב הרמב״ם שארבעת הצומות האלה, 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה וצום 10 בטבת, עניינם לפתוח דרכי התשובה. כמו שראינו בדברי הנביא, שאומר, איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה. כותב כאן הרמב״ם דבר מעניין מאוד. בזכירת הצומות ובזכירת המקרים שהיו, אין לזכור את מה שהיה אז. צריך לזכור את מה שקיים עכשיו, את מעשינו הרעים. כאילו היינו ראויים, היינו זוכים לכל השלמות. ואומנם, ברוך השם, חזרנו לארצנו, עדיין לא כל ישראל, יותר ממחצית העם עדיין מפוזר בגלות, עדיין לא כולם מבינים מה המשמעות של בניין הארץ, בניין ישראל. ישנם כאלה שבקלות מוכנים לוותר על התורה, על הארץ, על חלקים מהעם. הם עדיין לא מודעים לשליחות הגדולה והעצומה של ישראל, שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, כמו שנזכר בישעיה, אתם עדיי נאום השם ואני אל. עם ישראל נועד להיות מרכז האור בעולם, שיביא את הצדק, היושר, את השלום לעולם כולו, לא רק לעצמו. אנחנו לא עוד עם ככל העמים, אנחנו לב העמים, כמו שמובא בספר הכוזרי, והמוח של העולם, כמו שמובא בספר הזוהר, כפי שהיה מצטט מורנו, הרב צבי יהודה זצ"ל. אם כן, אנו נדרשים להתאמץ, לחזור למהות האמיתית שלנו, ולא רק להסתפק במה שיש לנו היום. זכורים דברי החפץ חיים, שסיפרו עליו, שכאשר נשתחררה בולגריה וקיבלה את העצמאות שלה, הייתה שמחה בקרב הציונים המדיניים שאמרו, אם בולגריה זכתה לעצמאות, יש תקווה שגם לעם ישראל תהיה עצמאות. בכה החפץ חיים ואמר, וכי אנחנו עוד מדינה בעולם כמו בולגריה? בשביל זה עם ישראל עבר אלפי שנים של ייסורים ועינויים, בשביל זה הקדיש כל כך הרבה חיים לתורה ולמצוות, ודאי שיש לנו תפקיד הרבה יותר גדול. ולשם כך, כדי שנוכל למלא את אותו ייעוד, עלינו לזכור את מעשינו הרעים ומעשי אבותינו. עדיין המחלוקות, עדיין חולשות, עדיין תאווה, רדיפה אחרי החומר, על כל זה אנו מצווים לעבוד, ובשביל כך נועדו הצומות.
תודה רבה לרבה על הדברים, ונעבור לשאלה הראשונה. בימי בין המצרים, האם מותר ללכת לבית מלון?
בימי בין המצרים ראוי להזדהות עם הצער של עם ישראל, ולכן כל דבר שהוא של שמחה או של מותרות רצוי להימנע ממנו. אבל אם הליכה לבית מלון היא לשם הבראה, לשם השתחררות משנה שלמה של עבודה, וייתכן שבזמנים אחרים המחירים יקרים יותר וקשה לאדם לעמוד בכך, אם השהייה במלון היא רק לשם הבראה ומנוחה, אין בזה שום איסור.
ויש להבדיל בין שלושת השבועות לתשעת הימים, לשבוע שחל בו?
כמובן שהמדרגות הן חמורות יותר ככל שמתקרב יום חורבן בית המקדש, ובשבוע שחל בו תשעה באב, פשוט וברור שאז לא ראוי לצאת מהבית, לא ראוי לצאת למקומות אחרים. בתשעת הימים רק בצורך נחוץ מאוד, בשאר הימים אפשר להקל יותר.
לעשות מה שנקרא על האש, משפחתי, בימי בין המצרים, האם יש בזה בעיה?
תלוי לפי מדרגת האדם. ישנם כאלה שלא היו אוכלים בשר כל שלושת השבועות, זה נזכר בשולחן ערוך. אמנם לא נהגו בזה כל ישראל, נהגו רק מראש חודש אב, חוץ מהתימנים שהולכים לפי הרמב״ם, שגם בזה לא נהגו, אבל רוב עדות ישראל, אשכנזים וספרדים, נהגו מראש חודש אב ואילך לא לאכול בשר ולא לשתות יין, בין המצרים מקילים, אבל אכילת בשר בצורה מעונגת כמו על האש, נראה שזה כבר עובר קצת את הגבול של הסדר הרגיל וראוי להימנע מזה. אולי אפשר להקל במוצאי שבת לכבוד מלווה מלכה.
גם בתשעת הימים?
לא.
בנוגע לקניית דברים חדשים, שואל אחד השואלים לגבי קניית פלאפון או בושם בימי בין המצרים.
אם יש לכך צורך, פלאפון לעבודה, בושם, אם אדם זקוק לזה, אין בזה שום מניעה. עיקר המניעה בימי בין המצרים על דברים יקרים שמברכים עליהם שהחיינו. אם המצרך הוא לא כל כך יקר ולא כל כך חשוב שלא, שמברכים עליו שהחיינו, לא צריך להימנע. בתשעת הימים, מראש חודש אב, נאמר ממעטים בשמחה, ונאמר על כך שיש למעט גם בקנייה ומחירה.
ומה לגבי קניית בית בארץ ישראל?
היום ידוע כמה הבית הוא יקר וכמה הוא חשוב, ומשום יישוב הארץ אין שום ספק שמותר לקנות בית, ולעניות דעתי אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל לא לעבור לגור שם עד אחרי צום תשעה באב.
לפי דברי הרב יש הבדל אם זה קניית בית ביהודה ושומרון לבין שאר אזורי הארץ, שהבעיה שם מבחינת כיבוש הארץ היא פחותה?
אני חושב שביהודה ושומרון אפשר אפילו ביום תשעה באב לקנות, אבל גם בשאר הארץ ידוע שלרוב האנשים זה צורך גדול מאוד, ולפעמים זה דבר שכרוך בעשרות שנים של עבודה, ולא דבר שמזדמן בקלות לרובם ככולם של האנשים. לכן אפשר להקל, זאת מצווה חשובה של יישוב הארץ בכל מקום ובכל זמן. רק לא לעבור לגור. לגור שם לא.
לא בשלושת השבועות, גם לפני תשעת הימים.
אם אפשר להימנע גם בשלושת השבועות, ראוי להימנע, כי אז צריך לברך שהחיינו. על בית חדש, אפילו זה חדש לאדם. צריך לברך שהחיינו. אז ראוי לא לעבור בשלושת השבועות. בתשעת הימים, בכל מחיר לא לעבור. יש בזה גם חשש סכנה.
מוזיקה לילדים
בקייטנה? לילדים שזקוקים לזה אפשר להקל, אבל רצוי שיהיו נגינות יותר חרישיות, יותר שקטות, ולא נגינות שמחות, כאלה שרוקדים איתם, ודאי שלא.
ובכלל בנוגע למוזיקה, מה מותר לשמוע לאדם רגיל?
ראוי בשלושת השבועות לא לשמוע כלי נגינה בכלל. יש מקילים בערב שבת אחרי חצות ומוצאי שבת עד חצות. לעניות דעתי ולפי מה שראיתי אצל הרב אליהו זצל, הוא היה מחמיר גם בזה. אבל אלה שמאוד קשה להם, אז עד ראש חודש אב אפשר להקל יום שישי, ערב שבת אחרי הצהריים ומוצאי שבת עד חצות הלילה.
ואין פה הבדל אם זה שירים שקטים, שירים עצובים, אולי אפילו כמו שהיו פעם בבית פרות היו נוהגים לחלל בחללים?
שירים שממש עצובים מותר כל הזמן. ואם יש ככך ירושלים על נערות בבל, אלה קינות שאנחנו גם אומרים אותם, אפילו בתשעה באב. אין שום בעיה בשירים של אבל. כל מה שמדובר זה על שירים שמחים.
אבי שואל, קניתי שעון חדש בשלושת השבועות, האם מותר לי להסתכל מה השעה בשעון והאיסור הוא רק לחדש אותו על ידי לבישה ליד, או שאסור להביט בשעון כי לראות מה השעה משמעותו לחדש את השעון?
בעצם לראות מה השעה, בזה מחדשים את השעון. אבל אם השעון הוא תכשיט יקר שנהנים גם בלבישה שלו, אז אפשר לדחות את הלבישה, את הנידה שלו, ולהסתפק בזה שרואים בו. רצוי לדחות את זה עוד כמה ימים, לא יקרה שום דבר.
למרות שלא מברכים שהחיינו?
אחר כך יברך שהחיינו.
על שעון?
כן. שעון יקר, כן.
אראל, בחור בן 17, שואל לגבי לימוד תשע באב. מה מותר ללמוד בתשע באב? מה מותר ללמוד בניגון? הוא מדגיש שצריך להשמיע את קולו בשעת לימודו, ולא ניגון משמח, אלא ניגון של לימוד.
ביום תשעה באב?
ביום
תשעה באב מותר רק את אותם הדברים שנזכרו בחז"ל ובשולחן ערוך, ירמיהו, פרקים של פורענויות, פרקים של איוב, מגילת איכה. כל זה מותר עם הטעמים ועם הנגינות של אותם הכתובים. מותר גמרא מפרק הנזקין ומפרק חלק, כל מה שקשור עם אגדות החורבן. אפשר לקרוא את זה עם הניגון של הגמרא. יש גם זוהר, מי שמקובל רוצה ללמוד, יש זוהר על איכה ועל כל מיני תיאורים של התענית ושל הצער, ובפרט נמצא בזוהר חדש, זה מודפס גם בחוק לישראל. כל זה אפשר לקרוא, וכמובן גם הלכות בשולחן ערוך שנוגעות לימי בין המצרים ולאבלות, גם מסכת מועד קטן שעוסק פרק שלישי בדיני אבלות מותר.
הוא שואל עוד כמה שאלות נוספות, הוא אומר, הלימודים לא גורמים לו להזיל דמעה, גם כנראה הוא מדבר על הדברים שמוזכרים בשולחן ערוך, להפך, הם גורמים לו שמחה של לימוד.
אף על פי כן, אחרי שחז"ל התירו, מותר ללמוד. יש ספק שנידון בין הפוסקים, האם אסור ללמוד תורה בתשעה באב, ויש כאן רק רשות ללמוד את אותם הדברים, או שיש מצווה ללמוד בתשעה באב תורה כמו כל השנה, רק שאנחנו מוגבלים מה מותר ללמוד. לעניות דעתי נראה שתשעה באב הוא לא פחות מכל יום, וכמו שהתורה חינכה אותנו בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו בשעה שנוטלת נפשך, ואם יש לנו דברים שמותרים, אז גם אם זה משמח אותנו, לא נורא, אפשר ללמוד את זה.
הוא שואל, בנוסף, הוא לא, לחלק מהנושאים, מהספרים, אני לא מתחבר, הוא כותב. האם מותר לו לעשות חזרות על מה שהוא לומד? לדוגמה, ירושלמי סוף מסכת תענית, בגלל שהשינון נותן סיפוק ואז הוא משמח.
אפשר. אם זה במסכת תענית, באותם הדפים שמתארים את החורבן, אפשר. גם אם הוא נהנה, אין בזה שום פסול.
ובלימוד בחברותה, זה כמו הסעודה המפסקת שאסור ללמוד ביחד?
אין בזה איסור, בתנאי שלא יעמיקו ויחדשו חידושים, אלא רק ללמוד את פשט הדברים.
שושנה שואלת, הם קנו לפני שנה בית מיהודי שהוא היה מסויד וצבוע. ולפני שהם נכנסו, הם החליטו לעשות שם כל מיני שינויים, לשבור קירות ולהעביר מטבח, שינויים משמעותיים בדירה. עכשיו מבחינת המעלמה, האם צריך לעשות עמה על עמה מחדש? הם עשו שם...
כלומר, הם מחקו את העמה על עמה הקודמת שהייתה.
כנראה שלא היה. כנראה שלא היה, כך אני מבין מהשאלה.
אם זה הבית של יהודי, והוא היה חייב לקבוע עמה על עמה, והוא לא קבע, החיוב עובר לקונה הבא. אם זה היה של גוי שלא היה חייב, ויהודי קנה, אז פטורים מלה. להניח המעלמה.
ומה הדין בשכירות דירה?
שכירות, כיוון שהדירה לא שלנו, אנחנו לא חייבים בה.
במקום המעלמה, האם אפשר לכתוב, אם אשכח ירושלים, כל מיני פסוקים של קינות?
המשנה ברורה הביא את זה, ואמר שלדעתו זה לא מספיק. חז"ל תקנו המעלמה, ככה צריך לעשות. אפשר לצרף ליד המעלמה כתיבת פסוקים מהעניין.
ובנוגע לאיפה לשים את המעלמה, מול הפתח, לא תמיד מתאפשר מול הפתח.
במקום שנוח לראות אותו, מהחדר העיקרי שבבית.
מה, זה יכול להיות גם בחדר פנימי, לא ליד הכניסה?
לא רצוי ליד הכניסה, כדי שלא יחשד, שלא יניח את זה.
יש פה שאלה שלא נוגעת לימים האלו, אבל שאלה חשובה בנוגע לירקות עלים, בלי תולעים. כן. מה הבעיה בלאכול חסה שהיא לא מוחזקת כנקייה? אז מה שרואים אפשר להסיר, מה שלא רואים, איפה תמונה פה הבעיה?
כל ירק שמוחזק בתולעים אסור לאכול בלי בדיקה. ובזמנו כתבו פוסקים האחרונים, שאת אותם הירקות לא להכניס לבית, כיוון שחששו שבני אדם לא יוכלו לבדוק אותם טוב. בקושי התירו את אכילת החסה לפסח, למרור, אחרי הרבה בדיקות. בזמן שלנו, שברוך השם, יש אפשרות לקנות את החסה שהייתה של גוש קטיף, עדיין נשאר השם שלה, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. כן, אז ודאי שאין היתר לקנות דבר ולסמוך על בדיקה. אתה צריך לקנות משהו מוחזק שהוא נקי.
לגבי, עוד שאלה בנוגע לקניות בימים האלו. קניית דברי מצווה, דברי קדושה, תשמישי קדושה.
כל דבר של מצווה אין בזה שום עיכוב.
גם על טלית שמברכים שחיינו.
כן, אבל לחדש אותה בשבת.
מישהו מבקש, אם הרב יוכל להסביר מה החוסר שלנו ושל בית המקדש היום. מה החוסר, ואולי גם הרב יוכל להרחיב איך אפשר להרגיש את זה.
היום עם ישראל מחולק לדתיים ולא דתיים. הדתיים מחולקים לאשכנזים וספרדים. האשכנזים לחסידים ומתנגדים. החסידים לחסידות כזאת וחסידות אחרת. הספרדים מחולקים לתוניסאים וג'רבאים ומרוקאים ובבלים ופרסים. והפירוד הזה גורם שלפעמים אנחנו מרגישים כמו זרים אחד אצל השני. כשהיה בית המקדש קיים, כל עם ישראל בלי יוצא מן הכלל עלה לבית המקדש. 3 פעמים בשנה. כבר אפשר לתאר כמה אחדות היה מכניס בית המקדש בעם ישראל, שהיום אין לתאר שום גורם שיכול לאחד את עם ישראל, חוץ מהשם ישמור, צרה גדולה מאוד. אז אם אנחנו לא רוצים שצרות יאחדו אותנו, צריך הגורם החיובי, בית המקדש. חוץ מזה, בית המקדש היה מקום שכל אדם באירועים הפרטיים שלו, אישה יולדת מביאה קורבן. אדם מנוגה מביא קורבן. היו מביאים קורבנות, ושם היו רואים תשועה גדולה, שהיום אנשים עם צרות רצים לצדיקים, לאחד בצפון ואחד בדרום, ולפעמים זה רק מאחזי עיניים ודמיונות. ונוסעים לארצות רחוקות, ואז כשהיה בית המקדש קיים, אפשר היה לראות השגחה בישראל, כשהיו מגיעים ומתפללים שם ומקריבים קורבן, אדם היה יודע אם הקורבן רצוי, האבונות מתכפרים, המחלות מסתלקות, עוד משהו. בית המקדש חייב טהרה, חייב כהנים, לוויים וישראלים. חייב עבודה מיוחדת. זה נתן לעם ישראל אופי מיוחד של חיי קודש. זה נתן שמחה גדולה בארץ. היו מביאים ביקורים כל יום ממקום אחר, בתקופה שבין חג השבועות לסוכות. כל התקופה הזאת היו מביאים ביקורים. היו שיירות באות מכל הארץ, עם מנגינות וחלילים ומשוררים ופירות. ואפשר היה להיכנס לירושלים ולראות תמיד שירה ושמחה וריקודים ואנשים שבאים, וכל הארץ הייתה מתמלאת בשמחה, כמו שנזכר בישעיה, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל לפני השם. אין לנו מושג איך הייתה נראית ארץ ישראל עם בית מקדש, ורק נוכל קצת להבין את זה מהגמרא בבבא בתרא, שמספרת שכשנחרב בית המקדש, היו אנשים שחשבו שאין עוד טעם לחיות. היו כהנים שזרקו את עצמם בזמן שריפת המקדש לתוך הלהבות. הגמרא אומרת שבעצם היה ראוי שנפסיק לשאת נשים, כדי שעם ישראל יחלה מאליו, כי אין טעם לחיים בלי בית המקדש. אפשר לתאר איזה מקום מרכזי עצום, היה בית המקדש תופס בחיים שלנו. אין לנו ספק שאם בית המקדש היה קיים, לפחות 50% מהיהודים בגלות היו מיד עולים לארץ. עם ישראל היה מוכן להגן על הארץ בהרבה יותר מסירות, וכל המחלוקות, ירושלים כן שלנו, לא שלנו, חצי שלנו, רבע שלנו, כל זה לא היה קיים. כשהיו רואים את בית המקדש בנוי ורואים את העבודה הגדולה הזאת ואת ההשפעה שזה משפיע על החיים, לא רק זה, בבית המקדש הייתה יושבת הסנהדרין. משם היה פסק אחד לכל עם ישראל. כל ספק היה נפסק משם, ואחרי זה אין יותר ספקות, אין מחלוקות. כמה עם שלנו היה בריא. קצת קצת, אנחנו רואים היום ביום כיפור, כשרואים את כל האנשים זורמים לבתי כנסת, את הדרכים ריקות מכלי רכב, כמה זה נותן לנו שלוות חיים ושמחה. נתאר לעצמנו את הדבר הזה 50 יום בשנה. כמה שעם ישראל היה מבריא מכל המחלות הרוחניות, הנפשיות, וכתוצאה מכך גם הגופניות. הלוואי שנזכה אפילו למשהו, כמו בית המקדש השני, אנחנו מקווים שיהיה הרבה יותר מזה. שתחזור גם הנבואה, תחזור העבודה. אי אפשר לתאר איך שעם ישראל ישתנה מקצה לקצה.
מה אפשר לעשות בשביל לקרב את הגאולה?
קודם כל, אם אפשר ללמוד על התקופה של הגאולה, איך היינו חיים אז, ואז להתגעגע לזה, ושם כך, רצון להזדהות עם זה ולעשות הכל. כמו שאם רוצים לעורר בחור צעיר לרצות להתחתן, אז לוקחים אותו לבית שיש שם חיים בריאים ושמחים, וכשהוא רואה שיש אמא לבנים ואישה אוהבת ובית ומטופח, והוא חושב שגם הוא יכול להגיע לכל זה, והוא רואה את עצמו כעת או בתור בחור נודד ממקום למקום, או בבית לא מטופח, באיזה פנימייה לא מסודרת, והוא רואה כמה שהחיים יכולים להיות הרבה יותר טובים, זה בעצמו מעורר את הרצון שלו להתקרב ולעשות הכל כדי לבנות בית. כשעם ישראל יבין את המשמעות של חיים של בית המקדש, את הייעוד הכללי של עם ישראל, וכמו שאמר הנביא, איש את רעת ראהו אל תחשבו בלבבכם, להתרגל לחשוב טוב, ואם חושבים טוב גם עושים טוב.
נזכיר למאזינים שאתם יכולים לשלוח את שאלותיכם לרב דוד חי הכהן, שליטה במסך שבתחתית מסך הצפייה באתר הישיבה ובערוץ 7. ונוגע אולי למה שהרב ענה עכשיו, אז עידו שואל איזה מצווה יותר, איזה מצוות אולי יותר מחזקות, יותר מקרבות, צדקה, גמילות חסדים, שבת, ביקור חולים, הכנסת קלה, הכנסת אורחים, לימוד תורה שהוא כנגד כולם, הרבה מצוות שחכמים הרחיבו במעלתם.
ראשית, מה שאמר לנו הנביא, אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. אמת זאת התורה, משפט צדק, צדק מעשי, שלום אהבת הבריות. כשעם ישראל מאוחד הוא זוכה לבית המקדש. עם ישראל לא זכה לבית המקדש עד שלמה המלך, כשלא היה מאבק בין השבטים. אם נזכה לאחד את כל העם, אולי בהתחלה את הדתיים, אחר כך את המסורתיים, אחר כך גם את האחרים, שהם רק יראו והם ירצו להשתתף ולהיות עם אחד. וכשנזכה לאחדות כזאת, אין ספק שכשהאחדות הזאת כאן תהיה מוארת באור התורה, שהדבר הזה יקרב את בניין הבית.
וכביסה של בגדים, מה מותר בתשעת הימים, איזה דברים מותר לכבס, איזה דברים מותר ללבוש מכובסים?
יש בזה הבדל בין המנהג של האשכנזים והספרדים. האשכנזים נהגו על פי פסק הרמ"א להחמיר מראש חודש לא לכבס כל תשעת הימים. הספרדים נהגו איסור רק בשבוע שחל בו תשעה באב. כך שעד השבוע שחל בו תשעה באב, לספרדים אין שום מקום להחמיר. האשכנזים מחמירים בכל, מלבד בבגדים או חפצים שידוע שנזקקים להם הרבה, כמו מגבות, מגבות ידיים, שבלשון חז"ל נקראים מטפחות הידיים, חיתולים, בגדים של ילדים קטנים, רב אליהו זצ"ל כתב עד גיל 3, הם מלכלכים הרבה מאוד, ואותם הדברים שיודעים שהצורך בהם הוא מאוד מאוד חשוב. אולי אפשר להקל גם מדים לחייל שחוזר מהצבא. לא בשבוע שחל בו תשעה באב, בתשעת הימים, כיוון שזה רק מנהג.
ועד מתי
האבלות
נמשכת?
מצד הדין עד מוצאי תשעה באב בלילה, אחרי צאת הכוכבים, מצד הדין הכל מותר. מצד הזהירות והחסידות עד יום עשירי באב בצהריים, כתוב שראוי להיזהר יותר, כי אז נשרף רובו של בית, ויש מחמירים עוד יותר עד מוצאי עשירי באב. אבל מצד הדין, מוצאי תשעה באב, הכל מותר. אין שום הגבלה הלכתית.
ביום תשעה באב רבים נהגו לעלות לירושלים למקום מקדשנו שחרב, גם יוצר שם אווירה של אווירה המונית, שזה בדרך כלל מביא לאווירה יותר שמחה, שלכאורה אולי לא מתאימה לתשעה באב, אבל מי כהיום הזה לעלות למקום מקדשנו?
ראוי כן לעלות מי שיכול, מי שזה לא יפריע לו לצום, ואם יש קצת שמחה, ברוך השם, התהליך של הגאולה הוא לא מעבר ברגע אחד מקושי של חורבן למטה בשאול עד העלייה בבת אחת למעלה, אלא זה בהדרגה, ובתוך ההדרגה יש לאט לאט גם שמחה, זה לא נורא. אבל לא לתכנן את זה בצורה כזאת, לא לנסוע בשיירות ובאווירה שמחה, גברים ונשים ביחד, אלא צורה צנועה, ואם מגיעים ורואים חברים ושמחים לראות אותם, לא נורא. גם לפעמים בתוך אבל, לא עלינו, לפעמים מגיעים קרובים עם מרחק ששמחים לראות אותם, אז מה, להגיד להם שלא יבואו לנחם?
ואם הוא פגש חבר שהוא שמח בו,
נברך
שהחיינו
בו היום? לא, לא מברכים שם, בתשעה באב
ודאי שלא. בכלל, גם אם...
לא, גם אם הוא שמח.
בשבתות האלו של בין המצרים, אנחנו קוראים ענייני חורבן הבית, ההפטרות, מה זה בא לעורר בנו בתוך שבת, שכדוע אין אבלות בשבת, דווקא אז גם אשכנזים נהגו לקרוא במנגינה של איכה, הפטרת של שבת חזון.
רק של חזון ורק כמה פסוקים, לא את כל הפרק. חלק מהפרק, כן. חלק של התוכחה.
אז בשבת... מה נוהגים בשבת, מה לא נוהגים בשבת?
יש בכלל מחלוקת על השבת. הרמ"א כתב אפילו לא ללבוש בגדי שבת בשבת, אלא ללבוש בגדי חול, והגר"א התנגד לזה. גם מדברי הארי הקדוש כתב שלא לעשות שום סימן בשבת של אבל, אלא בשבת להתנהג כשבת רגילה, לא לעשות שום סימן ושום סמל. ואם זה רק במנגינה, זה לא נורא. אבל נהגו, כך פוסק ומכריע משנה ברורה, ללבוש בגדי שבת, ומפות של שבת, וסדינים של שבת, הכל רגיל כמו שבת רגילה. לא לפגוע בשבת. אדרבה, הארי הקדוש כותב שביום שבת, הפנימיות של העולמות חוזרת כאילו בית המקדש בנוי. ולכן אין שום מקום לאבל בשבת. הייתי בביתו של מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל ביום שבת, כשבישרו לו שאחותו נפטרה, ואחותו הייתה מאוד קרובה אלינו, היא הייתה אשתו של הרב רענן ואחות של הרב צבי יהודה וביתו של הרב קוק, היו לה את המעלות שלה, וכולנו הרגשנו בצער וניסינו אולי קצת להוריד מהשירה הרגילה, והרב גער בנו להמשיך רגיל, שירה רגילה, והוא נתן שיחה רגילה ודברי תורה, וכשהבת שלה, לא, זה היה כשהאבא נפטר, הרב רענן נפטר, אז הבת שלו נכנסה לחדר והתחילה לבכות, הוא גער בה מיד ציפורה, שבת. ואם אפשר היה לחשוב שאולי לרב צבי יהודה זה לא מפריע, מיד אחרי ההבדלה הוא פרץ בבכי כמו ילד קטן על אבא. בתוך שבת שום סימן, שום זכר, שירה ודברי תורה, הכל כרגיל. מוצאי שבת זה כבר משהו אחר.
יוסף שואל שאלות בדיני אבלות, לאו דווקא בתשעה באב, עניין שמורכב רק מאבלים, איך הם מסתדרים עם הקדיש?
לכתחילה היה ראוי שרק אחד יאמר קדיש, ויאמר קדיש מי שהאבל שלו יותר קשה. לדוגמה, אבל על אב קודם לאבל על אח. אבל בתוך 30 יום קודם למי שאבל בתוך שנה. אבל בתוך שבעה קודם לאבל בתוך 30. אבל בזמן שלנו כתבו שכדי שלא להיכנס למחלוקות, התירו לכולם להגיד קדיש. כשהמניין כולו של אבלים, כדאי שיעשו תורנות שלכל הפחות אחד יענה אמן ולא יאמר קדיש. וכל פעם מישהו אחר. אפשר בקדיש הזה הוא יענה אמנים ולא יאמר את הקדיש, כי השלמות של הקדיש הוא יחד עם האמן. ושלא יחשוב שהוא מפסיד בזה.
שמחה מעורבת באבל, בחתונה שנוהגים לשבור את הכוס, זכר לחורבן.
כן.
יש כאלה שצועקים מזל טוב, יש כאלה שצועקים כל
נכון,
אחד.
נכון.
לאן זה שייך השבירת הכוס?
בעצם השולחן ערוך כתב שהיה צורך לשים אפר על המצח של החתן, על פי הפסוק, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. והרמה כתב גם לשבור כוס, על פי מה שנזכר בגמרא, כי זה מה, הצליל של שבירת הכוס מעורר אצל כולם קצת זעזוע. בזמן שלנו, שאנשים לא מבינים, ובשבירת הכוס הם רואים כאילו הסיום של כל הטקס, וכעת אפשר להתחיל את השמחה, אז זה מסמל להם את הסיום של האבלות. וכמובן שזה טעות, אז כדי להימלט מזה רצוי, כך אני ממליץ, לשים את האפר קודם, ואז החתן יאמר, אם אשכחך ירושלים, ואחרי זה ישבור את הכוס.
נזכיר שוב למאזינים שאפשר, אתם יכולים לשלוח את שאלותיכם לרב דוד חי הכהן שליטה במסך השאלות מתחת למסך הצפייה. נעבור לשאלה הבאה. מדריכה או מורה לצאת לטיול בימים האלו, יש גם בתנועות הנוער מחנות ההכנה של המדריכים בימים האלו, מה הדין?
עד ראש חודש אב אפשר, כל צורך שקיים, ועם זמנים אחרים פחות נוחים אפשר, רק יש עזרה בשולחן ערוך שהימים האלה יש בהם קצת סכנה, אז להיזהר מכל דבר שיש בו סכנה, זהירות יתר מימים אחרים. אבל מלבד זה אפשר לצאת עד ראש חודש אב. אחרי ראש חודש לא.
ולמוסד עצמו, או לתנועת נוער, היה ראוי לעשות את הטיולים לא בשלושת השבועות? או שלא צריך להיות מניין?
אם אפשר, ודאי שעדיף בימים אחרים. אבל אם יש קשיים, קשיים כלכליים, קשיים שקשה אחר כך למצוא את כל הבחורים, אולי מתרחקים מהלימודים, ואז קשה למצוא את כולם, אז אפשר להקל בזה, כי יש בזה צורך חינוכי וצורך חיובי של גיבוש וחינוך, ואפשר להקל.
בדין תספורת וגילוח, יש כאלה ש... האם מותר להתגלח או להסתפר בשלושת השבועות ורק בשבוע שחל בו להימנע מזה? יש הבדל בין גילוח לתספורת?
קודם כל, יש הבדל בין שלושת השבועות לתשעת הימים ולשבוע, בעניין של גילוח ותספורת. אלה שהולכים אחרי הרמה, נהגו כל שלושת השבועות. הספרדים שהולכים אחרי השולחן ערוך, אוסרים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. הרב אליהו כותב שמי שנמצא בחברה אשכנזית, אז כדי שלא ייבדל, ראוי שגם הוא לא יסתפר ולא יתגלח. ודעת הארי הקדוש גם כל שלושת השבועות, ולכן כתב בעל הנתיבי עם, הרב אברהם אבו רביה, שהמנהג של תלמידי חכמים ספרדים גם היה לא להסתפר ולא להתגלח כל שלושה שבועות. בזמן שלנו יש כאלה שמחלקים בין גילוח לתספורת, אומרים שגילוח נהוג אצל אלה שהם מתגלחים כל יום, הביזיון והצער ללכת כמו אבלים זה יותר קשה, אז יש רצו להקל בגילוח לגמרי ולחלק בין גילוח לתספורת. גם עם אלה שצריכים בגלל עבודה, בגלל שהם שוהים במקומות כאלה שילעגו, שיהיה קשה, אז אם נהגו שלושה שבועות, אפשר להקל בזה עד תשעת הימים. בתשעת הימים לא. וגם הספרדים שנהגו רק בשבוע, אם תשעה באב חל ביום ראשון, לא כמו השנה, אז כתב בעל הבן איש חי שכבר בערב שבת לא להתגלח כדי להגיע ליום תשעה באב, כשהפנים מראות את סימני האבל.
אחד הצופים שואל האם מותר לצאת לבילוי זוגי בתקופה הזאת. מסעדה או טיול?
אם יש צורך, הרבה פעמים בתוך משפחה יש מתחים. אנחנו חיים בתקופה שיש הרבה מתחים והרבה קשיים מכל מיני סיבות. ואם יש צורך וזה עוזר להפיג מתחים, אפשר עד ראש חודש אב, אפשר להקל. לא במקומות שיש שם מנגינות ותענוגות אחרים, וכמובן מקומות שהצניעות נשמרת, אבל אם יש צורך אפשר להקל.
צוריאל הוא חייל, הוא שואל מה דין ביום תשעה באב נעילת נעליים, כאשר הוא שומר בקו מבצעי.
בקו מבצעי אפשר לנעול נעליים רגילות, כי כל העניין של הנעליים זה מפני אבל, וכשיש צורך בנעליים צבאיות, אפשר להקל.
ומותר לו, אם הוא רוצה להחמיר על עצמו, שאין פה מקום להחמיר בכלל?
אם זה יכול להזיק לתפקיד שלו, לפגוע בשמירה או באיכות של השמירה, אסור לו להקל.
וכאשר הוא יורד מהשמירה?
אסור לו להחמיר, לפי מה שהוא חושב שזה חומרה. כשהוא יורד מהשמירה, זה לחזור כמו כל ישראל. לחלוץ את הנעליים, או עם גרביים, או עם נעלי גומי.
וביום תשעה באב, לשבת על הקרקע או נמוך, מה הדין בזה? מה נכון יותר לעשות?
כתוב לשבת על הקרקע, אבל המקובלים כתבו שלא טוב לשבת על הקרקע, כי זה גורם נזק לאדם, ורק עדיף לשבת נמוך, או אם הוא יושב על הקרקע, על שטיח או על קרית, אבל לא על הקרקע ממש. אמנם יש ספר שער החצר, זה ספר שכולו מלא שבחים על ארץ ישראל, שהוא כותב שמה שנזכר אצל המקובלים שיש נזק ממי שיושב על קרקע חשופה, זה בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל שהאדמה קדושה, אין שום בעיה.
אז מה נהגו בפועל? לשבת על הרצפה ממש?
כן. על שטיחים, אבל...
ולמי שקשה, עד איזה גובה הוא יוכל לשבת?
אפשר עד שלושה טפחים, או על גובה כזה שרואים שזה לא הרגיל. ומי שגם זה קשה לו, אפשר להקל. זה לא דין, זה רק מנהג. זה לא מהדינים שנזכרו בגמרא. אצל אבל, כן. אבל לא בתשעה באב. יש קצת רמז לזה במגילת איכה. ישבו לארץ ידמו זקני בציון.
אחד הצופים שואל, לקנות בגדים לפני ראש חודש אב, בימי בין המצרים, ולא להשתמש בהם בשבת. אולי הכוונה שלו לחדש אותם ביום חול? האם מותר בכלל לקנות בגדים ולא לחדש אותם?
אם יש צורך, כיוון שאחרי זה יהיה לו יותר קשה, אפשר לקנות בלי לחדש אותם.
ובשבת?
אבל עד ראש חודש אב, אחרי זה לא.
ובשבת עצמה לחדש בגדי חול, זה בשביל לברך את השבת.
אם ניכר שזה בגד של חול, זה לא מכובד לשבת ולא ללבוש בגד חול בשבת.
ולחכות עד אחרי תשעה באב.
כן, כן.
הורים שואלים איך מומלץ לנהוג עם ילדים קטנים, בני 5-6 ב-9 באב. מצד אחד זה אבילות, מצד שני הם ילדים, צריכים את המשחקים שלהם, את התעסוקה שלהם.
אפשר לתת להם משחקים, אבל כדאי שיהיה בבית פחות אור וכמה סימנים של חינוך לילדים. סימנים שאנחנו אוכלים אוכל, אבל רק דברים לא לתענוג, הם לא יקבלו עוגיות או ביסקוויטים, רק לחם רגיל.
גם לילדים קטנים?
כן, בגיל שהם קצת מבינים. גיל 5-6 בדרך כלל קצת מבינים.
ולהורים מותר להשתתף איתם במשחקים שלהם? אם הילד רוצה שההורים ישחקו איתו?
אם אין ברירה, אפשר. ילד צריך טיפול.
ומאיזה גיל צריך
לצום בתשעה באב? בתשעה באב אין דין של חינוך. זה לא כמו יום הכיפורים, שחייבים לחנך שנה קודם ליום שלם ולפני כן לשעות. תשעה באב רצוי שבלילה לא לאכול, מגיל 9-10 בלילה לא לאכול בכלל, ולא לאכול, לא לשתות. בבוקר אפשר להקל, שיוכל וישתה. אחר כך אולי בגיל 11-12 שקצת יהיה אחרת ארוחת הבוקר. במקום ב-6-7-10.
אבל בישיבת ימי אבלותו, מה דינו בתשעה באב? הוא הולך לבית הכנסת?
כן,
הוא מלכינות?
כן,
מה...
כן. כיוון שהכינות האלה נאמרות ברוב עם, ושם האווירה של תשעה באב היא הרבה יותר מורגשת מאשר בבית, אכן האבל יכול לצאת מהבית ולהתפלל עם כולם.
ילד שנולד בשלושת השבועות, או בתשעת הימים, לחגוג לו יום הולדת, ילדים זה חשוב להם, אז איך נוהגים בזה?
אפשר להקדים או לדחות לעשות את זה בשבת או מוצאי שבת. אבל לא בשבוע שחל בו תשעה באב, לא בתשעת הימים. בבין המצרים אפשר,
אבל לא... ביום חול של בין המצרים?
לא. מוצאי שבת או... או בתוך שבת, אם זה ניתן.
צופה מבדואל שואל, בכל דור שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו. איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה? אנחנו היום ב...
זה רציני, חז"ל אומרים את זה, זה אמיתי.
בכל זאת אנחנו היום רואים בנייה, התקדמות,
נכון, גאולה. נכון, רואים בנייה של הארץ, אבל לא של בית המקדש. גם בבית שני, אחרי שנחרב, הארץ הייתה מיושבת. רבי יהודה הנשיא קרוב ל-130 שנה אחרי זה חיבר את המשנה, הגליל היה מלא ביהודים, אבל עדיין זה חורבן בית המקדש, זה לא בית המקדש. ברוך השם, צריך להגיד אלף תודות לשם על מה שאנחנו זוכים, אבל זה לא במקום בית המקדש.
לאשכנזים שנוהגים אבלות חמורה יותר כל תשעת הימים, ולא רק בשבוע שחל בו, מה דין ראש חודש?
גם אשכנזים נוהגים גם בראש חודש אבלות, איסור אכילת בשר ושתיית יין, ספרדים מקילים בראש חודש.
אז איך זה מסתדר עם אמירת ההלל? ההלל זה שמחה, זה שירה?
זה תפילה, תפילה חייבים. כמו שגם אפילו בתוך שבוע שחל בו תשעה באב, אם יש ברית מילה, ואפילו ביום תשעה באב, האבא מברך שהחיינו.
אז ברית מילה כן מברכים שחיינו.
כן, כן.
קודם שהרב אמר שלא מברכים.
על דברים אחרים, אבל ברית מילה כן.
בגלל שזו מצווה עוברת.
כן.
אחת הצופות שואלת מה בנות יכולות לעשות וללמוד ביום תשעה באב.
אותם הדברים שלומדים הבנים, ירמיהו, מאגדות החורבן. אם קשה להם מהגמרא, זה נמצא בספר אגדה של ביאליק. אפשר למצוא את זה שם. ויש עוד מקומות, ספר של יוסיפון, שיש תיאורים, יש ספרים שמספרים סיפורים מהשואה, שהיא מאוד מזעזעת. וכל אותם הדברים שמזכירים לנו את הסבל של עם ישראל.
חייל שנוהג נסיעות רבות, כנראה תפקידו זה להיות נהג, הוא נוסע הרבה מאוד, מותר לשמוע מוזיקה בשביל להיות עירני, האם יש חלוקה בין הימים?
אם הוא לא ישמע מוזיקה הוא ירדם, אז אפשר שינסה למצוא תחליף, אולי מוזיקה מתאימה, דיסקים שמתאימים לזה, אם הוא יכול לשמוע דיבורים, אבל אם לא, פיקוח נפש יותר חשוב.
כשבאים לכותל, האם קוראים בגד, מברכים?
נזכר שהרואה ירושלים בחורבנה והרואה בית המקדש בחורבנו צריך לקרוע את הבגדים, וכתב המגן אברהם בשם הבית יוסף שחורבן יש בו שני באורים, באור אחד חורבן כמו שאנחנו מבינים חרב, באור שני שהוא מיושב אבל גויים שולטים, וכתב המגן אברהם שזה הבאור העיקרי, וכך פסק המשנה ברורה, ולכן כתב אמר הרב צבי יהודה זצ"ל שמאז שמקום המקדש והכותל המערבי ברשותנו זה לא נקרא בחורבנו, לכן אין דין לקרוא את הבגדים גם על הר הבית. דעתו של הרב צבי יהודה שגם אם רואים את הר הבית אין צורך לקרוא,
למרות שבפועל שולטים בו גויים.
לא, הגויים לא שולטים, אנחנו שולטים, הצבא שלנו נמצא שם, המשטרה שלנו נמצאת, אם הם מנסים להתפרע, אנחנו דואגים להרגיע את המצב. להם אין שום צבא ושום נשק שם. זה רק שלנו.
בתשעה באב מותר להריח בסמים?
אם יש צורך, כן. אם זה מרגיע, משובב את הנפש בגלל הצום. אבל אם זה רק לתענוג, לא ראוי.
בשביל 100 ברכות שאנחנו מחסירים בתשעה באב, זה צורך?
אפשר, כן.
מה דין לימוד תורה לילדים בתשעה באב?
כתוב שגם תינוקות של בית רבן בטלים מתלמוד תורה, ואם חוששים שמהילדים מחוסר מס עלולים להגיע למקומות לא טובים או לעשות מעשים לא טובים, אפשר לכנס אותם, להקריא להם מאגדות החורבן, ללמד אותם כמו שכתוב, למד נא בנותיכם נאי ואישה ראותה קינה, אפשר ללמד אותם שירים. אני זוכר בילדות שבגיל 5 או 6 היינו מתכנסים הילדים בירושלים, והיינו שרים על נערות בבל, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור. זה היה תשעה באב אצלנו, הילדים של שכונת מחנה יהודה.
אחד הצופים שואל, הגמרא בגיטין אומרת על רבי זכריה בן אבקולס שהוא הרחיב את ביתנו, שרף את היכלנו. כן. קצת קשה לו עם, עם היחס הזה. אחרי כל מעשה קמצא ובר קמצא.
המהר"ל בספר נצח ישראל מבאר למה זה היה צריך לבוא על ידי רבי זכריה בן אבקולס כדי ללמד שהגזרה הייתה משמיים. אז כשהגזרה משמיים, הקדוש ברוך הוא מסדר שההתחלה של הנפילה תהיה על ידי עצה של תלמיד חכם. תלמיד חכם הרי הוא מייצג את התורה, והתורה היא משמיים, ובזה מתברר לנו שזאת גזרה מהשמיים, ולא מלשינות של איזה יהודי או מעשה רע של גויים שונאי ישראל. אז בעצם אנחנו כאן לא באים להגיד ביקורת, אולי זהירות, צריך ללמוד. לא להיזהר יותר מדי מהגויים, כי זה עלול לעלות לנו ביוקר, כמו שהיה אצל רבי זכריה בן אבקולס. אבל לא לזלזל בו ולא לדבר עליו מילה לא טובה.
כלומר, מה שחכמים אמרו על רבי זכריה בן אבקולס, זה לא כתלונה אלא כעובדה ש...
עובדה, וגם לימוד להיזהר. לא לחשוש יותר מדי ממה יאמרו הגויים. ברוך השם, את זה קצת למדנו.
האם חיילים שנמצאים בשגרה קשה יכולים לשמוע מוזיקה כדי להעלות את המורל של החבורה, של החיילים?
בתשעה באב לא, ואולי גם לא בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל בשאר הימים כן. אני זוכר שאברך אחד בישיבת מרכז הרב שאל את רב שלמה זלמן אוירבך, שאשתו מאוד מדוקת, היא צריכה שירה, אז ענה לו שלמה זלמן אוירבך שבשבילה השירה זה גדר של רפואה ומותר. אז במקום שזה צורך רפואי אפשר להקל.
מה הדין לגבי תכנון או בניית בתים בשלושת השבועות? לא קנייה, הוא שואל לגבי התכנון של הבית.
הכל מותר והכל מצווה. ארץ ישראל, בתים לכל יהודי ויהודי, זה כל רגע יקר.
ועוד שאלה בנוגע לדירה, הרב זה קצת הזכיר את זה קודם, האם מותר לעבור דירה לאחר ראש חודש אב, ולא בשבוע שחל בו?
לא, לא רצוי, זה לא טוב. כתוב שזה סימן לא טוב, ואני ראיתי את זה אצל ההורים שלי, הם עברו דירה, הם היו נחוצים, ואמי זיכרונה לברכה, בתוך פחות מחודש נפטרה. באותו מעבר.
אנחנו מודים לרב על הקדשת הזמן.
תודה. ונתפלל. מקווה שהשם שמר אותי מלהגיד דברים לא נכונים. כן? שדברים יהיו לאמיתה של תורה. ובעזרת השם שנזכה לענות על שאלות של שמחות ושל גאולת ישראל.
אמן ואמן. ותודה לכם הצופים בבית ועל שאלותיכם. שנזכה שהימים האלו יהפכו לששון ולשמחה לנו ולכל בית ישראל.
במהרה בימינו.